שלום דני דה דיגר, צדיק יסוד עולם.
שלום אילן דה קייבמן, מה זה דה קייבמן? הומו ספיאנס, 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 מורה הנבוכים, משנה התורה, אוצר החוכמה.
השתבח שמו, מה שלומך?
בסדר גמור, ואתה?
מעולה, מעולה. על מה נדבר היום?
אז היום אנחנו נדבר על ההיג'רה. על ההיג'רה, לפחות בגרסת הנצרות, ישוע עובר דירה.
רגע, רגע הדאגת אותי, חשבתי שהעסקט הופך להיות על האסלאם.
אז בינתיים לא, אבל אתה יודע מה, זה גם יכול להיות נושא מעניין.
נכון, באמת נושא מוחמד והתפתחות האסלאם, באמת נושא מרתק. אבל בואו נתמקד. דיברנו על נצרת, על ההצהרות של ישו בבית הכנסת, ההצהרות שנפלו על אוזניים ערלות, הניסיון להמיתו, והתוצאה הסופית המתגבשת שישו, אמר חבר'ה, הבנתי, תודה רבה, עבר לכפר נחום.
כן, היום קוראים לזה רילוקיישן.
אכן, אבל בואו תזכיר לנו רק איפה זה כפר נחום בכלל.
צודק, מודה שגם אני לפני שהתעמקתי בתחום לא ממש ידעתי על האתר הזה. אז קודם כל, כשאתה יצא מטבריה לכיוון קריית שמונה, כביש 90, מתישהו מתחילות שם עליות עם הרבה פיתולים, מוכר?
כן, בהחלט, לפני כפר ורדים.
עוד לפני.
כן, לפני כפר ורדים.
בדיוק לפני תחילת הפיתולים, תפני ימינה, בכביש שמוביל אותך לכיוון הגולן, גשר אריק, או למשם לקצרין. אחרי 10 דקות נסיעה בצד ימין, שם נמצא האתר.
טוב, אני מתערב איתך אגב, שרוב הישראלים בחיים לא היו שם.
סביר וחבל, כי מסתבר שבכפר נחום, חוץ ממשהו חשוב לנוצרים, התגלה בית הכנסת הגדול והמאותר ביותר שבה מתגלה בארץ ישראל.
אתה רציני? וואלה. דווקא באתר הקדוש לנוצרים יש בית כנסת עתיק ומאוד מרשים.
בהחלט לא צפוי, ולי אישית לקח שנים להצביע הסבר לוגי איך זה קרה, ולאחרונה יצא גם מאמר המציע הסבר דומה, מסתבר שכיוונתי לדעת גדולים.
נו, אז למה באמת?
טוב, רגע, אנחנו רצים קדימה. בואו קודם נבין מהביוגרפיות הרשמיות של ישו, מה שמכונה הבשורות, למה ישוע מתיישב דווקא שם?
אני רואה שכיוונתי לדעת גדולי, כי באמת התכוונתי לשאול את זה. הרי אם ישו רוצה להפיץ תורה חדשה, הייתי מצפה ממנו לפעול באזור יותר עירוני, יותר אוכלוסייה, ציפורי, מגדל, טבריה. אלה המרכזים העירוניים של אותה תקופה.
אז באמת אין לנו תשובה ברורה לשאלה הזאת, אבל העובדה שישו בחר דווקא להתיישב בכפר דייגים קטן, וזה מלמד אותי לדעתי שהוא נמנע בכוונה מאזורים עירוניים מדי. כי אילן, בעיר יש גם משטרה, יש נציגות של שלטון, מוסד, סדר, ועלולים לאסור אותו.
הוא בעצם רצה להיות מתחת למקב בינתיים.
בשלב הזה. ובכפר נחום אגב יש עוד יתרון, היא על צומת דרכים. ממש כמו שהיום הכביש שעולה לגולן עובר לידה, גם אז היה מעבר על הירדן, מכפר נחום היה ניתן לעלות לגולן, ניתן היה לנסוע לערי הדקפוליס.
רגע, בוא נזכיר למאזינים, מהי הדקפוליס?
לא דיברנו על זה?
לדעתי לא.
אז אוקיי. אז
ואם כן, אז תזכורת.
אוקיי, אז עוד פעם. אז בשנת 63 לפני הספירה, גניוס פומפאוס מגנוס מתייצב בשערי ירושלים ומודיע ליהודים ולשלטון החשמונאי שלהם, שכעת נוצר מזרח תיכון חדש.
שזה אומר מה?
שזה אומר נתיני היהודים שאתם מעכשיו חלק מהאימפריה הרומית.
ומה המשמעות בחיי היומיום שלהם?
טוב, מבחינה תרבותית ודתית, הרומים דווקא לא כפו את עצמם על האוכלוסיות המקומיות, כולל היהודים. הרומים התירו ליהודים להמשיך לדבר בשפתם, להמשיך לקיים את פולחנם, וזה דרש בגרות מצידם של הרומים. כי בעת העתיקה, כמו גם היום הייתי אומר, לפחות במזרח התיכון, האזור מתאפיין בפנאטיות דתית. השלטון כובש גם משתלט על המרחב הדתי של העולם שהוא כבש, אבל מבחינת הרומים, הם מקבלים את הדתות המקומיות, ובמיוחד לקבל את הדת היהודית דרש בגרות, כי זו דת נורא מוזרה באותם ימים. יש רק אל אחד, אין לו צורה, יש מנהגים נורא ביזרים, כמו לחתוך את הבולבול של התינוקות, לא לאכול בייקון, והכי חמור?
נו, מה יותר חמור מלא לאכול בייקון?
הם נחים יום בשבוע, אילן, היהודים האלה.
וזה כל כך רע, כי?
אתה צריך להבין, כל האימפריום הרומי הזה קם בשביל סיבה אחת, שליטה על כמה שיותר עמים ומיסוי שלהם. עכשיו, עם שנח פעם בשבוע, זה אומר ש4-5 ימים בחודש הוא לא עובד. זה ירידה משמעותית בתפוקה ובהכנסה שניתן למסור. וזאת הסיבה השליטה שהרומים הגיעו לפה, שליטה ומיסוי.
נו, והם הסכימו שהיהודים ינוח פעם בשבוע?
מסתבר שכן. הם גילו בגרות בנושא הזה.
סובלנות, כמו שנאמר.
סובלנות מיסית. אני יודע אם פקיד השומה היה מוכן להסכמה כזאת מולי. הם גם הסכימו, אגב...
התשובה היא לא.
כנראה שלא, כן. הם, אגב, הסכימו גם לא לכפות על היהודים את פסלי הקיסר. מימי אוגוסטוס, הקיסר הפך להיות מושא פולחן, ובכל עיר, בכל פרובינקיה, היו פסלים של, לא רק של האלים, אלא גם של האימפרטור. והאקספשן היה בירושלים. אוגוסטוס השכיל להבין שזה לא משהו אישי.
יוצא הדופן.
כן, היהודים פשוט לא מוכנים לכל פסלים שהם מתוך אמונה חזקה בדיבר השני.
אוקיי, אז איך כל הסיפור היפה הזה קשור לדקפוליס?
יפה, אז פומפאוס מבין שיש לו פה עם עקשן בנושאים מסוימים, אבל מנגד שיש גם אוכלוסייה פגנית, הלניסטית, שיותר קרובה לתרבות הרומית, והוא מחליט לתמוך בהם. וכך נוצרת ברית של 10 ערים פגנית.
דקפוליס בעצם.
בדיוק, ברית מדינית תרבותית של 10 ערים עם זיקה פרו-רומית חזקה, ובהם רומית תתמוך. רובם המוחלט של הערים הללו, אגב, כיום בתחומי הממלכה ההשמית של ירדן. אבל אחת מהם קרובה להיכן שגדלתי, בית שאן, שאותה הרומים משנים לניסה סקיטופוליס בשם.
אוקיי, אז אלו עוד ערים היו חברות בדקפוליס.
אז יש עוד עיר וחצי שכיום...
זה קשור לנרדו דיקפריו?
לא חשבתי על זה.
אולי?
דיקפריו זה מהאי קפרי לדעתי.
אוקיי, אז לא.
לא קשור. אז יש עוד עיר וחצי שכיום בתחומי מדינת ישראל, ואחת ממלצו כניסה בגולן, היפוס סוסיטה. ואילן, בעונת החפירות האחרונה, ממש השנה, נחשפה שם כנסייה חמישית, שמראה כמה היא הפכה לנוצרית יותר מאוחר, אבל בה גם התגלו לראשונה איתורים שקשורים לאחד הניסים של ישו, נס ריבוי הלחם והדגים. עוד נדבר על זה.
רגע, איתורים בצורת פסיפס או משהו אחר?
נדבר על זה.
אוקיי, ומה החצי?
אז הייתה עוד עיר חברה בדקפוליס בשם גדרה, שהקיום בתחומי ירדן ומכונה בערבית קייס. אבל מתחם המחצאות של העיר הזו, מה שמכונה חמת גדר, נמצא בתחומי שליטת ישראל. ואגב, המתחם הזה נחפר על ידי מורי ורבי, זכר צדיק לברכה, חברתי איתו בעין גדי כסטודנט לארכיאולוגיה, פרופסור יזהר הירשפלד.
אכן, צדיק גדול.
אתה גם היית בשיעורים שלו?
כן, באמת, עבדה גדולה.
התמחה בנזירות הביזנטית של מדבר יהודה, במרחב הכפר.
אנחנו נדבר על הנזירות בעוד הרבה מאוד פרקים.
עוד נזכיר את אותו צדיק. ואגב, אתה יודע למה היום לא ניתן להגיע מגדרה לחמת הגדר?
למה?
מחמת הגדר. טנאם!
אנחנו מדרדרים פה
בדיחות קרש.
כן, שנון, אבל כן.
אגב, אני מצטט מדברי חכמים ממני, דוקטור צביקה צוק, הקרדיט לבדיחה הוא שלו.
אוקיי, בסדר. אז זהו שיש לי תחרות בתחום בדיחות הקרש. אוקיי, אז מה שאר הערים?
אז אני לא זוכר את כולם, אבל שתיים מהן הם הרי בירה כיום. רבת עמון, שאז כונתה פילדלפיה, היא כיום בירת הממלכה ההשמית של ירדן, ודמשק. היא בירת המדינה האוכלת כיום את יושביה, סוריה. שאר הערים כולם כיום בתחומי ירדן. גרסה, מכונה היום ג'רה, שיש שרידיה מרהיבים אליה. ויש את פלה, שנמצאת מול קיבוץ כפר רופין, ויש עוד.
וכולם, כל הערים האלה בעצם נהנו מחסות רומאית כזו או אחרת.
בדיוק, אתה רואה את זה במיוחד בבית שאן ובגרסה, שלאחר דיכוי מרד בר כוכבה, הערים הללו נהנות מפריחה אורבנית ותמיכה רומית מסיבית. לדעתי, זה הכל אתנן על הסיוע שהם מצידן נתנו לרומים בדיכוי מרידות היהודים. וזה מעניין שלמרות האופי האנטי-יהודי מספר שישו במסעותיו הגיע גם לערים הללו, אם כי אף ביוגרפיה או אף בשורה לא מציינת אלו ערים ספציפיות הוא ביקר. אבל הנצרות נאחזת בזה כעדות חשובה לכך שישו לא רק פעל לעשות נפשות בקרב הצון העובדות אשר לישראל, כפי שמצוטט במקור אחד, אלא גם בין הגויים. ועוד נדבר על זה. וכפר נחום אילה נמצאת בדיוק במקום כדי לצאת משם לסיור בגדה המזרחית של הכנרת, לעלות אפילו עד ללבנון, לוקיישן.
אוקיי, זה מה שנקרא מיקום, מיקום ומיקום.
בדיוק, לוקיישן, לוקיישן, לוקיישן.
בדיוק, שלושת האל או שלושת הממים, אז כפר נחום מתאימה לו בול ככה בצנטרום של הפיילה.
כן, אבל צריך גם לזכור שהוא יתיישב שם בסופו של יום, כי הוא מצא שם יחסית הרבה תומכים. רמז לכך גם יופיע בהמשך הסיפור, שבהם הוא מקלל יישובים שכנים. זאת אומרת שביישובים שכנים לא כל כך קיבלו אותו.
אלו יישובים?
קורזים ובית סייד.
היי, הוא מקלל לא יפה, היינו מצפים שאיש האלוהים ישמור על לשונו.
כן, זה בהחלט מפתיע. זה לא הפעם היחידה שישו מדבר לא יפה. דיברנו על זה גם בכפר קנה, שבה הוא ככה מדבר בגסות אל אמו, ולדעתי כשמופיע טקסט שלא לא מחמיא לישו, דווקא אז יש לו אמינות גבוהה יותר. כי הרי הכי קל היה להשמיט את הטקסטים הבעייתיים האלה בעריכה.
אגב, זה נורא מעניין, כי גם אלישה קילל את הנערים, אז אולי כאילו מראים אותו כממשיך של הנביאים הגדולים.
אוקיי,
עם השניים הדובים, כל הסיפור הזה, כן.
כן, אבל הנה, בוא אני אקריא לך את הכללה, ותראה שממנה למדים שאפילו בכפר נחום הייתה אופוזיציה נגדו. אפילו כפר נחום, שאירחה אותו כל כך יפה, הוא מדבר כנגדה.
באמת? בוא נקרא את זה.
באתי יהודה א', בבקשה. הנה. אוי לך קורזים, אוי לך בית ציידה, כי הגבורות אשר נעשו בקרבכן, לו בצור ובצידון נעשו, הלא כבר שבו בסק ואפר. אבל אני אומר לכם, כי ביום הדין ניקל לצור וצידון מכם. ואת, כפר נחום, המרוממה עד שמיים, עד שאול תורדי, כי הגבורות אשר נעשו בתוכך, לו בסדום נעשו, כי אתה עמדה על תילה עד היום הזה. זאת אומרת, שגם בכפר נחום הוא לא רק ליקק דבש, היו לו שם מסנגדים.
עכשיו, אני פה לומד שני דברים. שכחתי מה הדבר הראשון שרציתי להגיד. רגע, נו, היה לי משהו. טוב, אני זוכר אחרי זה. מפה אני למד בעצם שיש אולי צדיק, אבל בסוף גם הוא חוטף את הג'ננה.
כן, וכבר הזכרתי את זה בקנה, שבו כשאימו מבקשת שיציל את המצב, הוא מגיב, מה לי ולך אישה, שעתי עדיין לא בא. אגב, הדרכתי, אני מדריך שלושה אנשים מאוסטרליה השבוע, שהם מאוד מאוד ידענים, ואנחנו מדברים על המון נושאים, והם הסבירו לי, למה הוא מדבר ככה? הרי לנוצרים מאמין, זה באמת קצת בעייתי. אז לכל דבר הם מסבירים הסבר תיאולוגי. הם אומרים שהוא עדיין לא קיבל את היכולת האלוהית לבצע ניסים כאשר הוא נמצא בכאן. רק בכפר נחום זה יבוא.
אז בעצם אמא שלו הכניס אותו לפינה ואז הוא נלחץ.
כן.
ובן אדם נלחץ, דיבר לא יפה.
כן, ולדעתי מדובר פה במשפט אמיתי. משפט לא נוח, אבל משפט אותנטי.
אוקיי, אז בוא נסכם עד פה. ישו יכול להיות לפעמים לא נחמד, זה עושה אותו אנושי, וכפר נחום לא בהכרח קיבלה אותו בזרועות פתוחות.
כן, אבל כנראה היו שם מספיק תומכים שהוא קובע את בסיסו בכפר נחום.
ואיך נראה כפר נחום במאה הראשונה לספירה? מה הממצאים הארכיאולוגיים? ואני מניח שחפרו שם מקום כזה...
בהחלט, בהחלט, אבל... אנחנו יודעים על כפר נחום לא רק מהמאה הראשונה, אלא גם שהייתה מיושבת בהמשך לאורך כל התקופה הביזנטית, ואפילו עד הכיבוש המוסלמי, אבל כנראה ששם זה נגמר. כמו הרבה יישובים אחרים ברחבי הארץ שהם ניטשים, הצלבנים מתארים את כפר נחום כבר כיישוב חרב. ויותר מאוחר אילן, אפילו המיקום שלה כבר לא ידעו.
עד כדי כך, אתר כל כך חשוב, אתר מפתח, אתר בסיס בנצרות פשוט נעלה מהתודעה, נעלה, לא יודעים איפה הוא?
כן. כן, הצליינים שבאים לפה במאה ה-14 ומאה ה-15 פשוט לא יודעים איפה זה, הם תלויים לגמרי במורה דרך מקומיים, מוסלמים. יש צליין שמתעד שהציגו לו את כפר נחום באטלית.
וואו, היה לו מורה דרך מאוד יצירתי. הנה, דני, תלמד.
כן, בהחלט. יש באמת, אני מזהיר אותך, מחלה כזאת של מורה דרך שלא מסוגלים להגיד לא יודע. כשמאתגרים אותם בפינה, אז הם ממציאים איזשהו הסבר. אז הנה דוגמה בת 500 שנה.
אוקיי, אז איך גילינו מחדש את כפר נחום באמת?
אז הקרדיט מגיע באמת לאחד החוקרים החשובים של תולדות ארץ ישראל, אדוארד רובינסון.
זה אותו רובינסון מהקשת, או יותר נכון הקמרון ליד הכותל?
בדיוק.
מה שכתוב
על הכותל? בדיוק. אדוארד רובינסון באמת היה חוקר אדיר, הוא זיהה עשרות אתרים עתיקים מתקופת המקרא וימי בית החדשה, וזה בעיקר בזכות העובדה שהוא התעקש לזכור אזורים שלמים ולא רק להיצמד לצירים של אותם ימים. הוא גם תחקר את האוכלוסייה המקומית על השמות של המקומות שהוא זיהה, ובשביל לזכור את צפון הכינרת, הוא ירד מהציר העולה מטבריה לעמק החולה, מה שנקרא היום כביש 90, ונכנס לתוך אזור ביצתי, מאוד בעייתי לתנועה, והוא מתעד ב-1838, איך הוא מגיע לאזור של עתיקות בתוך כל הסבך והקנים שם, הוא שואל את המקומיים, קרים שם כמה אנשים, מה שם המקום, והם אומרים לו, תל אל אומה.
וזה כפר נחום.
אז אפילו לרובינסון לקח זמן להבין את זה, כי המקום היה נראה כל כך חרב, שקשה היה לדמיין שהיה שם פעם משהו, אבל בביקור השני שלו, הוא שם לב שיש שם שרידים של מבנה ציבורי, ואז יורד לסימון, תל אל אום, תל, אנחנו יודעים, כן. זה שרידים עתיקים. כן. אום, זה פשוט הסיומת של השם העתיק, קפרנה אום, אוקיי? והשרידים של המבנה העתיק הם שרידים של בית כנסת עתיק. ואז חוקרים אחרים כמו וילסון ובון יזכרו את האתר, ולאט לאט השמועה מתפשטת על האתר ושרידה, ומתחיל שוד עתיקות במקום. אז ב-1894 הפרנציסקנים, נציגי האפיפיור בארץ הקודש, רוכשים את מרכז המתחם.
מסדר קתולי בעצם.
כן. מכסים את כל מה שמתגלה שם כדי למנוע שעוד עתיקות, ובהמשך ייתנו לשני חוקרים גרמנים, קול וואצינגר, לחשוף את רוב בית הכנסת.
קול וואצינגר, אנחנו זוכרים אותם מלימודי ארכיאולוגיה, השם מצלצל עם מוכר.
בהחלט, הם עשו מחקרים חשובים מאוד, באופן כללי על בתי כנסת עתיקים בגליל, בראשית המאה ה-20, הם גם אלה שחשפו למשל את בית הכנסת העתיק של קורזים.
רגע, זה האתר שכולל בידי ישו? הבית כן. הכנסת קורזים?
כן, ואני מודה שלכללת ישו מסתבר, יש אפקט. הן קורזים והן כפר נחום והן בית צעדה ניצ'ו ומיקומם נשתקח. לולי מחקר ארכיאולוגי לא היינו יודעים איפה כל שלושת האתרים הללו עד היום, ויותר מזה, עד היום אנחנו לא יודעים בוודאות איפה האתר השלישי, בית צעדה. ישנם שתי משלחות שחופרות בשני אתרים שונים, וכל אחת טוענת שהיא חשפה את בית סיידה האמיתי.
מה שנאמר, שניים אוחזין, ותן לי לנחש, משלחת אחת מירושלים, אחת מתל אביב.
לא, במקרה הזה אחת היא ישראלית, והשנייה היא, היא מונחה על ידי ארכיאולוג ישראלי, אבל זה יותר של אוניברסיטאות נוצריות מחול. ואגב, לדעתי, המשלחת של מרדכי אביאם היא הצודקת.
הישראלית או הנוצרית?
הישראלית. אבל
איפה הוא מקמיד בצעידה? או שנדבר על זה ב...
עזוב, נדבר על זה בפרק הרלוונטי. ויכול להיות שעד שנקליט את הפרק ההוא כבר יתגלה ההוכחה, האקדח המעשן, איזושהי כתובת שתוכיח אחת ולתמיד מי מהם צדק.
תוך שעה?
הבנת. אנחנו משדרים את זה בפה של חודש.
כן, אבל ההקלטה היא רצופה.
מלבלת את
זה. בסדר. כולי ציפייה לפרק על בית צעידה. אז אני מדבריך מבין שבית הכנסת העתיק של כפר נחום נחשף במלואו. מה עוד התגלה שם?
האמת, אילן, אני מפנטש את התיאור של כפר נחום, נקליט באתר עצמו, מה אתה אומר?
אני זורם עם הפנטזיה הזאת, אבל רק עם זאת, כן? אבל אם כך, בוא נשלים את התיאורים של כפר נחום מהמקורות ההיסטוריים. קודם כל, מה אנחנו יודעים על כפר נחום מלבד הברית החדשה? איפה שזה עוגן היסטורי או משהו שכך שיחבר אותנו, וכמו שאנחנו הבנו כבר שהנוצרים תמיד מנסים למצוא עוגנים במקורות היסטוריים חוץ מהברית החדשה כדי לתת לסיפור אמינות, אז מה יש לנו?
אז האמת שאין לנו הרבה. יש לנו שני תורים קצרים אצל ידידנו פלאביוס יוספוס, הוא יוסף בן מתתיהו. בספרו האוטוביוגרפי חיי יוסף הוא מתאר בפרק 72 כיצד נפצע במהלך רכיבת סוס באזור הביצות של שפך הירדן לכנרת, והוא נלקח לטיפול בכפר נחום.
בכפר נחום הייתה מרפאה, קליניקה כזו? מה שיש הוא יישא את זה המשיך הלאה?
כן, מן תרם, בין 2000 שנה כנראה. אבל מי צריך קליניקה שיש לך את ישו? בכפר נחום הוא ירפא חולים, הוא יגרש שדים, חכה שנגיע לקטעים
הללו. רגע, לפי הברית החדשה יש שדים, צריך לגרש אותם?
חכה אילן, אנחנו נלמד הרבה כשנדבר על כפר נחום. בכל אופן, זה ציון אחד, ובספר השני של יוספוס, תולדות מלחמות היהודים, הוא מציין שלאורך הכנרת יש מעיין בשם כפר נחום.
וזהו?
מהמאה הראשונה, כן. יש לנו תיאורים מהתקופה הביזנטית. אגב, לא רק נוצרים, אלא גם יהודים המלמדים איך האתר הזה מתפתח כאתר צליינות נוצרית, וגם על ההתבססות אוכלוסייה נוצרית במקום. וזה מעניין, כי גם היהודים מתייחסים לזה. למשל, במאה השלישית יש לנו תיאור של רבי איסי מקיסריה המקלל את כפר נחום.
זה כפר שאוהבים לקלל אותו, אני רואה.
מסתבר. ואני מקריא, חנניה בן אחי רבי יהושע הלך לכפר נחום, עשו לו המינים דבר אחד והכניסו רחוב על חמור בשבת. אוי גבל.
זה נורא מעניין, זה מלמד שבכפר נחום יש אוכלוסייה מעורבת, יהודים ונוצרים, או כמו שקוראים להם, מינים.
כן, זה הביטוי החביב על הרבנים. ובאמת שנקליט במקום, אנחנו נראה שהעדות הארכיאולוגית היא מאלפת בכפר נחום על גם נוצרים, וגם יהודים.
אוקיי, אז מה עוד יש לנו במקורות ההיסטוריים על האתר?
אז יש לנו כמה תיאורים של צליינים נוצרים שמבקרים בכפר נחום במהלך התקופה הביזנטית, אבל אתה יודע מה? אני גם את זה רוצה לשמור להקלטה באתר, כי זה מאוד מעניין להשוות את התיאורים שלהם למה שרואים בשטח.
או, אני רואה שאתה ממש חמד להקלטה הזו באתר.
כן, זה בהחלט רעיון. תראה, הנה, יצאנו מהמרטף, אנחנו מקליטים בגינה, נראה לי שזה עובד, אז בואו נקליט באתרים עצמם.
אתה יודע, אני תמיד בעד לנסות ולגוון מקומות חדשים, תנוחות חדשות.
אילן, אני חושב שהתבלבלת, אנחנו מדברים על מינים, לא על מין.
כן, נכון, סליחה, בוא נחזור.
טוב, וחוץ מזה, אילן, נראה לי שהבטריה כבר נגמרת, ועוד לא השלמנו את המבוא לכפר נחום, אז אולי נעשה את זה בהקלטה נפרדת?
אכן, נראה לי שאין ברירה.
אז זהו, שאין לנו. אולי באמת אנחנו גם צריכים איזה עוד סיום טובה, מה אתה אומר?
אתה יודע מה? אולי נשאל את המאזינים?
אז יאללה, אני רוצה לאתגר את המאזינים שלנו. יש לנו מאזינים?
יש, יש.
אני כל פעם חוזר ואומר, אני מדבר פה למיקרופון, לעזאזל.
יש תגובות נלהבות, ויש לנו מאזינים מסורים ונאמנים.
אז אני רוצה לאתגר אתכם. תמצאו לנו נעימה קלאסית הולמת. אנחנו נשמח להצעות. לפודקאסט יש דף פייסבוק, תרגישו חופשי להעלות רעיונות.
כן, ורצוי שזה יהיה בלי זכויות יוצרים.
כן, כבר נתקלנו בבעיה עם זה כשרצינו לעלות ליוטיוב.
כן, אגב, זה רעיון מצוין, אבל אתה יודע, אני לא אוותר על קצת פרסומות, אז אין אומרים שיבחו של אדם בפניו, אבל אם אין אני לי, חברי לי.
לך על זה.
אז קודם כל, דני הוא תותח על בסיורים ודרכים, בייחוד בתחום ההדרכות האישיות, עם היחס האישי והמפנק, ולכל שאלה תשובה מאת דני הרמן, זה מחכים ומעשיר, וזה מתאים לאורחכם גם מחול וגם מארץ.
תודה, תודה. ואני רוצה לציין את שבחו של דוקטור אילן אבקסיס, כתב שני ספרים, מרצה מחונן בתחומי המקרא והמזרח הקדום. תוכלו גם לקנות לו כוס קפה דיגיטלית באתר קופי, או לתמוך באופן קבוע בהסקט הזה באתר פטריון.
אוקיי, תודה רבה לאלה שכבר קנו לי קפה, זה היה טעים ומחמם את הלב, ותודה לתומכי הפטריון היקרים.
ולמי שלא מבין, אז איך עושים את זה?
אל תדאג, שמתי קישורים לכל דבר במקום בולט אי אפשר לפספס.
אז להתראות אילן.
להתראות דני.